שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נעסוק היום ביחד קצת בעניינים של חיי משפחה, נקרא לזה כך. והיום לא נעסוק בבחירת בן זוג, שזה נושא ראשוני. נראה לי שרוב הקהל כבר לא זקוק לזה. וגם אם כן זקוק, יש הקלטות. אפשר לשמוע מפעמים קודמות שנפגשנו. היום נעסוק קצת בדברים שמתרחשים בין בני זוג בתוך המערכת הזוגית. קצת נעמוד על, אני אקרא לזה, על עידונים. עידון של התנהגות. ולעז קוראים לזה סימבלומציה. סובלימציה. הייתי עושה בלעדיך. תודה רבה. סובלימציה. עידון של תחושות. וקצת נדבר על תחושות. וכולנו יודעים שאחרי נישואים, שאנחנו מכוונים את עצמנו לשם, חפצים בהם, זה השלב הבא של חיינו, אלה שעוד לא נישואים, אלה שכבר נישואים, יודעים שזה השלב האמיתי, אלה החיים, זאת העבודה. אנחנו נכנסים, מתקרבים למקום הזה, או ניגשים אליו עם לא מעט חששות, ועם כמובן גם תקוות גדולות, תולים בו הרבה תקוות. ולא תמיד יודעים מה בדיוק עובר עלינו, איך זה בדיוק מתרחש, מה התהליכים שעוברים, וכשנקלעים לדברים שאנחנו לא רצינו שיהיו, או שלא חשבנו שיהיו, אז אנחנו גם לא יודעים איך להגיב. ובדרך כלל, מניסיון החיים, רואים שהתגובות רק מעצימות את הקושי. לכן הבנת ההגבה, איך אני מגיב, וכמובן כל מה שאני אומר בלשון זכר, נכון גם בלשון נקבה, איך אני מגיבה. למרות שהרבה פעמים התגובות באות ממקום קצת שונה בין גבר ואישה, אבל האפקט הוא אותו אפקט, והעידון הוא אותו עידון. חילקתי לכם שני דפים, ותסתכלו, יש, אתם יודעים שפעמים תמונה אחת שווה 1,000 מילים. אז תסתכלו בתמונה שנתתי לכם, לא יודע אם אפשר לסובב את זה לכיוון המצלמה, אתם רואים? דף ראשון. מי שלא קיבל או שלא קיבלה, תסתכלו אחת עם השנייה, זה לא... כן, אז קריקטורות של אנגלים. הבריטים, אנשים חיים ויודעים לצייר את חייהם בצורה עם הומור אנגלי שכזה. ותראו את הפרצוף שעושה החתן סביב עוגת החתונה. לא, יש פה משהו סמלי, כן? הנה הדאגה, החשש, שבין רגע זה לא מה שחשבתי שזה. בין רגע. הרבה פעמים שואלים אותי, באיזה מהירות או מתי מתחילים להיות קשיים בינינו. אז אני בדרך כלל אומר מרגע ששמים את הטבעת, רק האווירה לא נותנת לנו לחוש את זה באופן מיידי. ופה בקריקטורה רואים שזה באמת די מהר. כן, רואים מה היא עושה, הגברת. אז כאן בעצם בא לידי ביטוי החשש. כן? הרבה פעמים כשאנחנו שבאים זוג להתייעץ, אני שואל אותם מאיזה שלב הרגשתם שמשהו לא בסדר, שמשהו לא טוב. בדרך כלל זה מהימים הראשונים. כבר מהשבועות הראשונים מרגישים משהו לא, זה לא כמו שרציתי, זה לא כמו שחשבתי, לא כמו שדמיינתי. החיים נמשכים. כן, תראו, תקשורת זוגית נחמדה, קריקטורה למטה. היום היו, אם היה קריקטורה, היא מלפני כמה שנים טובות, הרבה שנים. היום היו מראים אותם, יושבים פלאפונים אחד מול השני, ושופכים אחד על השני את התה. כן, תקשורת. כן, יש משהו נשחק, שני אנשים שבעצם נמצאים כל אחד בעולם של עצמו, אין כל כך אינטימיות, זה נמשך. תגידו, אולי זה נגמר באיזשהו שלב? אז הופכים את הדף, ואין כלום. אצלי אין כלום, אצלכם אולי יש.
גן, הפתעה, אצלי זה חסר פנינה.
מה יש אצלכם? יש, תן לי אחד. אחד נעלמתי רגע מהמסך, כי בדף שלי פשוט ריק. הפתעה. ורואים עד זקנה, אני כאילו הקריקטורה הזאת נותן כותרת, עזר כנגדו. רוצה להחנק והיא עוזרת, לא מראה לו איזה קשר יעזור לו לתלות את עצמו. אז זה אומר, שלושת התמונות האלה אומרות הכל. ואני אגיד אולי משפט יותר ככה קצת מדכא. אחר כך אנחנו נרים את הרוח לאט לאט ונראה שדברים הם באיזושהי מסגרת של תובנה ושליטה, ויש מה לעשות בתוך המסגרת של החיים הזוגיים. כמובן שהשיעור הזה הוא רק מעורר, הוא לא במקום ייעוץ פרטני, אישי, זה יעודד את זה ללכת ולראות שבעצם יש פה משהו מובנה, עם היגיון, הקשיים הם הגיוניים, וכמובן יש גם דברים יותר עמוקים מאשר רק ייעוץ והבנה של תהליכים, אלא יש גם דברים יותר טיפוליים שעוזרים ממש איך לבנות מחדש את הקשר, איך לתקשר אחד עם השני בצורה יותר טובה. ההרצאה הזאת לא באה לתת את הפתרון המלא, אלא רק להציג איזה תמונת מצב. ובאמת עשו מחקר בארצות הברית או במדינות אירופה, כמה אנשים מרוצים בתוך החיי נישואים שלהם. כמה הם מרוצים. כל מי שמכם משתתף לאחרונה בחתונה, אז הוא יודע שהשקיעו הרבה כסף, עשו הרבה דברים בשביל חתונה, ובכל זאת, כשבודקים כמה אנשים, כלומר, אנשים משקיעים בזה כי הם בטוחים שזה יהיה המהלך הנכון והאיכותי של חייהם. וזה הדבר הטוב והנכון לעשות, ועם האדם הנכון, ובזמן הנכון, וכן הלאה וכן הלאה כאלה מחשבות. וכשבוחנים אחר כך, בוחנים אחר כך את הזוגיות, איך היא מתפתחת, מגלים ש... אני אגיד את זה בצורה הכי קיצונית. 5% מהאנשים בעולם מדווחים שחיי הנישואים שלהם הם מאושרים. 5%. זאת אומרת, 95% מאזרחי העולם הגדול, חיי הנישואים שלהם לא משהו. לשון המעטה. איך יודעים את זה? כי בעולם המערבי, אני מדבר כרגע, ומדינת ישראל אגב מתקרבת לזה, תרבות המערבית, 50% מתגרשים. זאת אומרת, כל חתונה שנייה שרקדתם בה, בדרך כלל בחוץ לארץ זה לא משתתפים ולא רוקדים, אבל באופן פרפרזי, כל חתונה שנייה שרוקדים בה, לאחר זמן מתפרקים. הזוג הזה לא נשאר זוג. אז 50% כבר הורדנו הצידה. עכשיו נשארו ה-50% שנשארים נישואים, לא מתגרשים. האם טוב להם? האם טוב להם ביחד? אז עשו סקר. עכשיו, איך בודקים סקר כזה? הגישו שאלונים אנונימיים לאנשים ואמרו להם שאחת השאלות היא שאלות מאוד מובנות שאנשים באמת ישתפו פעולה וידברו ככה בלי חשש ובלי אם היה ניתן לך אפשרות או לך אפשרות לפתוח את הקשר ובלי לפגוע בצד השני, בלי שהצד השני נפגע, בלי שאתה נפגע, בלי שאת נפגעת, בלי שאף אחד נפגע, האם היית מתחתנת או האם היית מתחתן עם אותה בת זוג? 10% ענו כן. 10% מהנשואים, זאת אומרת, מה-50% שלא מתגרשים. תחברו את כל הנתונים ביחד, 5% אנשים באנושות, בעולם, לא מדבר עכשיו על מקומות אחרים, ששם יש כללים אחרים, בעולם המערבי, הנאור, התרבותי, מערכת הנישואים, הם לא מדווחת שהיא סיפקה עושר גדול. אז בואו נעשה טיפה להבין את המנגנון. אתם רואים גם בקריקטורות שאם עושים איזה בדיחה, סימן שזה המציאות. אז ננסה להבין את המנגנון וננסה קצת לראות, כמו שאמרתי, עידונים. תהליכים שמעדנים את המקומות המחוספסים שבקשר. ואת יצירת הקושי. ואולי לפני שכיוון שאנחנו בכל זאת במכון מאיר, אז קודם כל נתחיל מזה שחז"ל עלו על זה. חז"ל ידעו, אנשים חכמים, אומרים להם, חכמנו זיכרונם לברכה. אז תסתכלו בדף השני שנתתי לכם, יש גמרא במסכת סנהדרין, שאני מודה ומתוודה שאלמלא הייתי לומד קצת על זוגיות באופן חיצוני, מהמחקרים ומהספרות, ולא הייתי עוסק בנושא הזה, לא נראה לי שהייתי מבין את הגמרא באופן הזה שעכשיו אנחנו נקרא אותה. למרות שאחרי שקוראים אותו, אומרים, זה פשיטה, זה פשט הגמרא, פשוט שזה כך. אבל כדי להבחן שחכמים תיארו פה תהליך של שחיקה בקשר הזוגי, צריך להכיר את הקשר הזוגי, צריך להכיר את המנגנון כדי להבין שזה מה שהם מתארים. אז בואו נראה את זה ביחד. אתם רואים, גמרא בסנהדרין, יש לכם פה ליד התמונה, פה גמרא בסנהדרין, זה ארמית, אני אקרא ואתרגם. אהודה וכאמר והזיל. אגב, כל הסוגיה פה בדף זין, במסכת סנהדרין, עוסק שם בגלל איזשהו תיאור של הגשר, כן? הם אומרים שם תיאור שמריבה, כן? על מריבות, ואז תוך כדי זה שמדברים על מריבות, שמריבה זה כמו גשר כזה שמתהדק, ככל שדורכים עליו יותר הוא יותר מתהדק, גשר קשת כזה שהאבן הראש יותר נכנסת למקום, אז כך מריבה, ככל שרבים יותר ויותר, זה נעשה יותר מהודק. יותר ונכנסים לאיזו שגרת מריבות וקשה לצאת מהם אחר כך. אהודה וכאמר והזיל. היה איזה אדם שהולך ואומר, יש לו איזה משפט, תובנה, חוכמת חיים. אהודה וכאמר והזיל. היא נעימה, הגברת מנמנמת, היא האישה נעימה, ודיקולה שפיל. והסל שעל ראשה נופל. אמר לשמואל לרב יהודה, קראקטיב. זאת אומרת, מישהו הביא לבית המדרש את משפט החוכמה, לא הייתי יכול להגיד זה משפט סיני עתיק, הוא כתוב בארמית, אבל איזה משפט חוכמה של איזה פסיכולוג גוי, שאומר איזה מין משפט כזה, מין משל, ככה שהיא מסביר בצד, כשהאישה מנמנמת, רואי בצד יש חץ קטן כזה בצד ימין של רשי, כשהאישה מנמנמת, הסל שעל ראשה שהיא נותנת בו פילחה ומלכת ידיה שפיל. כלומר, מתוך שהיא עצלה, אין מלאכתה ניכרת. וכולן, כל מה שאנחנו הולכים עכשיו לקרוא, עוד שלוש כאלה, שתיים כאלה, אהודה וכאמר והזיל, אומרה שכולם משלות הם, זה משל. משל. כן? היא מנמנמת והסל שעל ראשה נופל, זה משל. כמו שהוא הרשי עצמו הסביר, משל למה? רשי לא הלך לאיזה דברים רוחניים, משל למידת המלכות, שהיא כך וכך, וספירת הנצח וכן הלאה. לא, הוא דיבר על דברים מאוד פשוטים. כשאישה מתעצלת מלעשות את מלאכת ביתה, עבודות הבית שלה, הבית נראה בהתאם. ותשימו לב ששמואל אומר לרב יהודה, כאילו שמואל אומר כאילו בהתפעלות כזו, כאילו מה אתה זקוק לפסיכולוג שאומר משפט חוכמה שכזה, משל כזה, יש פסוק מפורש. מה הפסוק המפורש? בעצלתיים אימך מקרה וגומר, המשך הפסוק, ובשפלות ידיים ידלוף בית. כן? בעצלתיים אימך מקרה ובשפלות ידיים ידלוף בית. זאת אומרת, הנה אותו דבר, מלאכת הבית שאישה עושה לא ניכרת, והיא עצלה מלעשות זה, אז זה התוצאות בהתאם, הבית מתפרק. אהודה וכאמר והזיל, ממשיך הלאה, והביא עוד משפט חוכמה, מאותו אחד שהולך ואומר, אגב, הזיל, הביטוי הזה, דה וכאמר והזיל, זה כמו הוא היה אומר שבפרקי אבות, זה כאילו זה אמירה, אם אתה לא מאמין לו שזה ככה, אז תסתכל בעצמך, פוק חזי, לך תראה, זה כאילו... תראה איזה זיל, זיל גמור, תסתכל בעצמך. תמיד אני אומר, אולי בגלל זה שואלים הרבה פעמים למשנה באבות, למה רבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו, צורו איזוהי דרך טובה שידבק בה אדם, או צורו איזוהי דרך רעה שיתרחק מן האדם, שלא ידבק בה. למה צו? שבו, עיינו בדבר ותגידו, צריך לצאת, תסתכל קצת מה קורה בעולם, תרחיב מבט. אגב, בנושא זוגיות זה מאוד חשוב, המבט הזה שאני אומר עכשיו. כי בדרך כלל כשאתה סגור בתוך עצמך, כשאתה מבין שזה משהו שקורה בעולם הגדול, אז זה נותן לך איזשהו הקלות. אתה אומר, תפחות אני נורמלי. קשה לי, אבל אני נורמלי, זה לכולם קשה. אז בואו נראה את המשפט הבא. המשפט הבא, אומר אותו פסיכולוג, אהוד אבק אמר, והזיל, גברה דרחיץ נעלה, איידל אגזיזה וקם. כן, האיש שאני בוטחת בו, דרחיץ נעלה זה לפתוח, איידל אגזיזה וכהרים את אגרופו לנגדי. כן, יש פה ממש תיאור של אלימות. כן, אלימות ו... ניגוד, קם נגדי, היה נגדי. ועוד דבר שאנחנו שומעים מהפסיכולוג הזה, איש, הוא אומר, גברה דרחיצנה. מה זה רחיצנה? אדם שבטחתי בו. זאת אומרת, יש פה, אם הייתי שואל אתכם מה התחושה שהפסיכולוג הזה מתאר, ראו דעה וכמה ואזיל, תחושה של, קיצונית מאוד של בגידה, או אם יותר רך, פגיעה בנאמנות, יותר רך, כן, תראו איך אני מאדם, יש תחושה קשה מאוד של בגידה, ממש בגד, גם אתה ברוטוס, הסיפור הידוע על יוליוס קיסר, שהחבר הכי טוב שלו תקע לו סכין בגב, בגידה ממש, יותר רך, אבל קשה עדיין, פגיעה בנאמנות, מישהו פגע בנאמנות, נתתי בו אמון והוא ערער את זה, נורא קל להרוס אמון, מאוד קשה לתקן, ועוד יותר מעודן, אכזבה, זה מאכזב. אדם ששמחתי עליו, שלחתי אותו, בטחתי בו, זה, והוא יחזב אותי. יותר רך, שם לב? אגב, היותר רך הוא ראשוני. אחר כך זה כבר נהיה יותר קשה ועוד יותר קיצוני. ממש קשה. ושימו לב, אמר לשמואל לרב יהודה, קרקטיב, מה אתה מביא את הפסיכולוג? יש פסוק מפורש. מה כתוב בפסוק? גם איש שלומי אשר בטחתי בו, יגדיל עליי עקב. כן, את זה דוד המלך אומר, כנראה, לפי הפרשנים, אומר את זה על שהוא חושד במפיבושת, שהוא לא ברח איתו ביחד מאדוניה, הוא חושד בו שהוא עשה את המעשה הזה. איש שלומי אשר בטחתי בו, יכול להיות, לא יודע, לכן דוד לא חסר אנשים כאלה, אחיתופל, יש לו עוד כמה כאלה, אנשי שלמה שבגדו בו. איש שלומי אשר בטחתי בו יגדיל עליי עקב. כן? וכאן יש תיאור מאוד מאוד חזק של רגש מאוד קשה, שאם אני לוקח אותו למשל, מה שרשי אומר זה הכל משלות, לעולם הזוגי, לזוגיות, לקשר הפנימי בתוך משפחה, אז תחושה מאוד קשה. כן? האדם שבטחתי בו, שהתחתנתי איתו, או התחתנתי איתה, אני מרגיש תחושה מאוד קשה. ממשיך הלאה. ההוד היה וכאמר ואזיל, תכף תראו למה אני לקחתי את זה, מה מכריע שבאמת זה לא עוסק בענייני מסחר וענייני עבודה וענייני חנה לדברים שכאלה, שכנות כזאת או אחרת, למרות שגם שם יש דברים, תופעות שכאלה. כנראה המשל האחרון, המשל הבא. ההוד היה וכאמר ואזיל, כי רחימתינה ועזיזה, אפוטיה דספסרה שחווינן, השתה דלו עזיזה רחימתין, פוריה ברשיטה גרבי דלו סגילן. נכון, זה נשמע כמו שההורים מדברים ביידיש, שהילדים לא יבינו. כאן זה אפשר להגיד, זה בסדר. אז הוא אומר פה ככה, כשאתה בינינו אהבה עזה, אז כאן רואים שזה אהבה עזה, יש בין גבר ואישה, בעל ואישה. כשהייתה בינינו אהבה עזה, יכולנו לשכב יחדיו על להב של סכין. על להב של ספסירה. ספסירה זה סכין, זה חרב. וכשאין בינינו אהבה, אפילו מיטה של 60 עמה לא מספיקה. כן, מיטה של 60 עמה זה כמעט בית. אנחנו לא מוצאים את עצמנו בין קירות הבית. מה, 30 מטר מיטה זה מיטה גדולה. גם לא מספיק. זאת אומרת, זה גם דבר מדהים. כי מה זה לשכב עליו של סכין? איזה מין דימוי זה? איזה משל זה? לשכב עליו של סכין. מה עושה עליו של סכין? אתה הולך ישר למקומות אפלים. תעזור לאשתך, אם אתה נשוי, להכין סלט, אז תראה שסכין עושה גם פעולות חיוביות, כי הוא לא ישר עושה רק רציחות. על אף שסכין, הכוונה, אפילו דברים שגורמים לפירוד, נכון? סכין, בעזרת סכין, אתה מפריד בין חלקים שאתה רוצה להפריד ביניהם. אתה רוצה להפוך את המלפפון לקוביות, אז סכין, זה מה שעושה את זה. מספריים יהיה קצת קשה. ולכן זה מה שהוא בעצם אומר, יכולנו לישון יחד, גם אהבנו אחד את השני, אז דברים הקטנים לא הפריעו, לא שמנו לב לדברים הקטנים המפרידים בינינו. אבל כשאין בינינו אהבה, אז כל דבר רבים. אפילו מיטה של 60 אמה זה לא מספיק, בשבילו לריב. וגם על זה, שימו לב, שמואל, הגמרא כבר אומרת, נדמה לי שיש פה שמואל כבר הפסיק, נכון? וכתוב פה, אמר רבונה, פה רבונה, כן, שמעניין למה שמואל לא מצא לזה פסוק, הוא פשוט לא מצא פסוק, אבל רבונה מצא שהרעיון הזה כבר נמצא בהבדל שבין המשכן, שהוא 20 אמה, לבין בית המקדש של ימי שלמה, שרואים שכשהקדוש ברוך הוא אהב את ישראל, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אז המשכן הקטן הספיק. וכשעם ישראל ככה לא כל כך זה, אז בית מקדש גדול, ענק, מרשים, כמו ששלמה, לא עזר. זה גם מאוד מעניין שפה כאילו המבט הוא לא מפסוק, אלא מהיחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. שכינה ביניהם. כן? כשיש אהבה בינינו, כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואוהב אותנו, אז גם דור המדבר, היו מלא מריבות, היו הרבה סכינים, חרבות היו שם. ובכל זאת שכינה שרתה עלינו. ובית המקדש, כשלא הייתה בית ראשון, סוף בית ראשון, לא הייתה אהבה, אז לא עזר בית מקדש. המיטה הגדולה הזאת לא עזרה. אז כאן רואים באמת שמדובר פה על חיי זוגיות בגמרא. ובעצם מה שהגמרא פה מתארת, מה שהחכמים מתארים, הם מתארים פה את תהליך השחיקה. ככה זה נקרא. זוג נשוי, אגב, ראיתם את זה בקריקטורות. שים לב, שלושה שלבים. נכון? כשאין אהבה יש חבל תליה. איך זה שם, איש שלומי אשר בטחתי בו הגדיל עליי הכיף, זה אם הוא שופך לה את המים החמים על היד או להפך. והחלק הראשון זה החששות האלה שדיברנו עליהם. זה שלושה שלבים, זה שלוש דרגות של שחיקה באהבה ובחיי נישואים. שאגב היא מתוארת בצורה מאוד מאוד מדויקת, אנשים מקצועיים שמתארים את זה, יש ספר שלם כזה של האל המלאך פיינס, שנקרא שחיקה באהבה ובחיי נישואים, והיא ממש מתארת את התהליך הזה, עם סמך עבודה שהיא עושה עם זוגות, והיא רואה בו כמה שלבים, הבדלים בין גברים לנשים, יש הבדל קצת בעוצמה של הרגשות, בעוצמה הרגשית, ופה מה שמייחד פה, אנחנו תכף נדבר על זה כמובן, מה שמייחד פה את התיאור של חז"ל על פני הספר, הוא שפה יש שמים אצבע על הזיהוי הראשוני. זאת אומרת, פה בעצם, איך זוג יודע שהוא מתחיל תהליך של שחיקה? אחד הסממנים הראשונים זה שלאישה אין חשק לעשות את עבודות הבית. ככה זה התחיל. היא נעימה, ודיקו לשפיל, היא הצלה, כן? אישה במצב רגיל התחתנה כדי לבנות בית עם בן זוג, אז הבית הוא באמת מרכז חייה, היא רוצה, עשתה בית בשביל לסמוך בו, טוב יהיה לה. לחיים ניתנה, אומרים חז"ל, יש לזה השלכות לגברים, חשובות ביותר, לחיים ניתנה. יש הלכות מעניינות מאוד בקשר לזה, כן? אם אדם עלה בדרגה בשכר שלו ויקבל יותר זה, אז קודם כל מרבה בטובתה. כן, אז הגמרא שם מדברת לא על מכונות כביסה ומכונות ייבוש ומיקסרים ותנורים חדשים לאפייה, הם מדברים על עבדים ושפחות. קונה לשפחה, מגיע מצב כלכלי יותר טוב, עוד שפחה, עד ארבע. אחרי ארבע שפחות כתוב יושבת בקתדרה. יכולה לשבת, ללמוד במדרשה כל חייה. אז עבודות הבית זה סממן ראשון לשחיקה. ואז שואלים אותה, הפסיכולוג שואל אותה, למה את עצלה? למה את לא רואה שזה הורס לך את הבית? שאת לא עושה את הדברים כמו שצריך? ואז היא מסבירה, התחושה שמפריעה לי. התחושה הזאת של איש שלומי אשר בטחתי בו, הגדיל עליי עקב. אז אני אומר לגברים, שאתה רואה אשתך לא ססה לעשות את עבודות הבית, תבדוק את עצמך האם לא שחקת שם משהו. ומה זה לשחוק? התחושה הזאת שאנחנו... הקיצונית עכשיו אני אומר. הפחות קיצונית זה אכזבת. משהו מאכזב ביחסים בינינו. התחושה יותר קיצונית זה שאנחנו שני אנשים שאין בינינו כלום. עוד יותר קיצוני, פגיעה מאוד קשה בחוויה של הנאמנות. האמון מתחיל להישחק וזה כבר מצב מסוכן. בדרך כלל רוב הזוגות שמגיעים לצומת הזה של איש שלומי אשר בטחתי בו הגדיל עליי העקב, אז או שעושים משהו מעקב או שעיכוב יציאה מהארץ ופתיחת גט ברבנות. זה צומת דרכים מאוד מסוכן. זאת אומרת, מצד אחד אפשר עוד לצמוח ממנו, מעבר לו זה כבר עלול להיות no back, עלול להיות כבר קשה כמו חורבן הבית. בדגש הזה חורבן הבית, זה גירושין. כי זה בעצם מה שהסדר הגמרא, היא אומרת, למה האישה נעימה ודיקול השפיל? שואלים אותה, למה את, נכון, בעצלתיים עם אח המקרה, בשפלות ידיים ידלוף בית, בעצלתיים עם אח המקרה. אז היא אומרת, כי איש לא מי אשר בטחתי בו, הגדיל על הכיף. כאילו, המשל השני, הוא מסביר למה הגעתי ל... בסדר? כשהאישה עצלה, והבית דולי, זאת אומרת, יש פה איזה סממן ראשון, שמשהו פה לא מתפקד כמו שצריך. זה נורת הזרה. לזוג. אז אני אומר את זה גם לנשים, כאילו את מרגישה שיש בך איזה רגע שצריך לא לתת לדברים לקרום אליהם. גברים אגב לא שמים לב כל כך. זאת אומרת, תעשי הפגנה, לא תחפשי, הוא לא ירגיש. אז הוא ילך עם בגדים בוכלכים, לא מתאים לך לחפש, בסדר, איך להם יש לי שיתחפש. טוב, תלך תישאר אצלה כבר. היא כבר הלכת, אז תישאר. זה משהו שהוא לא בהכרח, זאת אומרת, המעשים הם גורמים לשחיקה יתרה. זאת אומרת, צריך ללמוד לדבר. עידון ראשון זה להביע רגש, להביע, לדעת לדבר אחד עם השני, שזה סוד הזוגיות האמיתי. איך מדברים אחד עם השני? אנחנו יודעים שזה גם הקושי, כשאנחנו מתחילים לדבר, והדיבורים זה מילים חדות כסכינים, ולפעמים המילים פוגעות. זאת אומרת, אומנות הדיבור הזוגי היא בעצם הנושא שאם רוצים ללמוד את סוד העידון, אז צריך ללמוד לדבר. בסדר, אני אולי בהמשך נעשה כמה הדגמות כדי שנבין למה מדובר. לפני שנעבור לפתרונות ועידונים, כמו שקראתי לזה, לא פתרונות מלאים, אין נוסחאות קסם, כל זוג זה עבודה. אני קטעתי כותרת לשיעור, שאלו אותי מה, איך נקרא לזה, קראתי לזה, לא יודע אם אתם בכלל מסתכלים על כותרות, איך פת לכם אם אני נאמן לכותרת, לא נאמן, לא חשוב. אני קראתי לזה התגלות ועבודה. והרעיון הזה של התגלות ועבודה זה לא המצאה שלי, זה דברים שכותב החידושי ערים. לצערי לא צילמתי לכם את זה, אבל אני אגיד בעל פה. כל החיים שלנו בעצם מחולקים בין שני כתבים, בכל תחום. התגלות ועבודה. כמו בני ישראל יוצאים ממצרים, התגלות. מגיע משה, התגלות. מה ההוכחה שההתגלות היא אמת? תעבדון את האלוקים על הער הזה. המילה הבאה אחרי התגלות תהיה, תעבדון. התגלה למשה הקדוש ברוך הוא בסנה, פרבוס שואלים ביידיש, מה המטרה? לך תעבוד, תוציא, עבודת פרח, תוציא אותה ממצרים. כלומר, אני מעדיף לעבוד איתה פרח ולא לעשות בשימה שכזאת בלתי אפשרית. כל דבר שמתגלה לאדם הוא מיד מתחיל לעבוד. אפילו תראו בדברים פשוטים. אדם הלך ברחוב, נכון? בואו נעשה חשבון מהיר. הלכתי ברחוב, מצאתי שטר של 100 שקל. התגלות, מה? התגלה לי שטר של 100 שקל. מה עכשיו אני הולך לעשות? סגיד, היום אני לא צריך לעבוד, מצאתי, ובחוד אנשים כאלה שחיים מהרגע להרגע. אבל תשימו לב שעכשיו אני מחפש מה לעשות עם המאה השקלים הללו. האם להכריז עליהם, האם לבזבז אותם, כל הלכת לשאול את שאלת... זה מיד כל דבר שהוא תגליתי, התגלה לי, שימו לב, זה בכל החיים. מיד דורש ילד קטן, אתה רואה איזה, אתה רואה אותו, גילה משהו, ומיד מה עושים עם זה, מה הוא עושה. וככל שאנחנו מתבגרים יותר, ההתגלויות הן יותר עמוקות ומשמעותיות. התגלה לי משהו על עצמי, התגלה לי משהו על זולתי, אני צריך לעבוד. זאת אומרת, אני בכוונה מכניס את זה למסגרת הזאת, שתראו שזה בעצם, זה רעיון מאוד פשוט, מאוד, מאוד פשוט. כל החיים שלנו מלאים מהתגלויות ועבודה. וזה בעצם הנכונות לקבל את המצב הזה. ולמה אני אומר את זה? כי ההתגלות של בן בת זוג, זה הרבה פעמים שם זה כאילו הגן עדן. וגן עדן כידוע לכם הוא לא מקום שעובדים בו. נכון? עפנו מגן עדן כדי לעבוד. לעובדה, לשומרה זה היה התחלה, זה היה בסיס. ועכשיו מתחילים לעבוד עבודה קשה, יותר קשה. גן עדן זה מקום, גם ביטוי, גן עדן זה המקום. הברכה שאנחנו מברכים בחתונה, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. זה באמת שאלה מעניינת, כאילו, למה צריך להזכיר לנו בחתונה מה שהיה פעם, הרי היום זה לא ישים, לא יהיה. כגן עדן מקדם. שמח תשמח עם אהובים, ושמחך, יציחה בגן עדן מקדם. זה קצת להגדיל ציפיות, נכון? להגיד אחד לשני מה שאתם הולכים לעשות, גן עדן אמיתי. אני חושב שהברכה הזאת היא באמת, היא הברכה של הגילוי. זאת אומרת, הגילוי, אני אצוק רגע על הגילוי ואחרי זה נדבר על עבודה. הגילוי זה שבאמת גילינו אחד את השני, זה הדבר שצריך יהיה לחזור על עצמו מדי פעם בחיים, מדי פעם. יש מהדרין כל שבוע, יש מדקדקים פעם בחודש, ויש שעושים פעם בעשר שנים, אני יודע. וגלים אחד את השני מחדש. מגלים. זה לגלות. והגילוי הזה צריך להבין שהוא כשלעצמו. אני קודם תיארתי, כל התגלות דורשת מיד עבודה. בסדר, אבל בוא נשאר רגע להתגלות. מה התגלה לי? מה התגלה לי? אז זה, גם זה בשלבים אגב, כל מי שמכם זוכר את התהליך או עומד לקראת כזה תהליך, יש פה בכל זאת כמה וכמה רווקים ורווקות, תשימו לב שזה באמת חיפוש אחר איזושהי התגלות. צריך להתגלות לי פה משהו, איזה סוד, איזה תחושה, איזה יחד, איזה, לפעמים צריך לגלות אומץ. להציע ניסויים צריך להיות איש אמיץ. כדי להסכים צריך להיות אישה אמיצה. האם אני מגלה בתוכי את האומץ הזה, אם יש לי אומץ לגלות את זה. ולהעיז לצאת בכלל, זה גם כבר דורש אומץ בשלבים מסוימים בחיים. כאילו עוד פעם להתלבש, עוד פעם לעשות רושם, עוד פעם, צריך אומץ. אבל בהנחה שיכול להיות תגלית, אני יכול לגלות על עצמי. ואני עכשיו רגע עושה פוז לנשואים, זה רגע זה כמה הערות, תגלית ועבודה גם בדייטים. לצאת לדייט לא בשביל למצוא חתן, בהכרח, אלא לגלות משהו חדש על עצמי, לגלות משהו על בן אדם שאני עוד לא מכירה, ואולי יתגלה לי מזה שזה לא, ודאי לא יקרה בפגישה הראשונה, אבל יכול להיות בתהליך כזה או אחר, שמתגלה לי שזה מה שחיפשתי. לזה אני קורא תגלית. כן? תראו איזה שובל הוא מושך אחריו. אני צריך לגלות על עצמי דברים, אני צריך לגלות על זולתי דברים, וגם הקדוש ברוך הוא יגלה איזה סוד פה, יתגלה משהו. אז לכן אנחנו בעצם מברכים את הברכה הזאת של כגן עדן מקדם. זאת אומרת, לחזק מאוד את השריר הזה של ההתגלות. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו עד הלום, יש פה משהו. לא לוותר על זה כל כך בקלות. תגיד, טוב, טעיתי, היא לא כזאת כמו שחשבתי. אלא מה? מה שבדרך כלל קורה לנו, שאנחנו נתקעים בברכה הזאת. זה לא גן עדן מה שהולך פה, זה יותר מתקרב לגיהנום. חשבתי שהיא, כתוב בגמרא, הכל לפי מעשיו של אדם, משדחים לו בת זוג. אז הוא אומר, הוא, לפני החתונה הייתי בטוח שזה, אני אדם טוב, קיבלתי אישה נהדרת. עכשיו אני מתחיל לחשוב שאולי זה העונש שלי. אולי עכשיו זה, לפי מעשיי, הדווקא לא כל כך מוצלחים. וכל זה נובע מזה שאנחנו רוצים לשחוט בהתגלות ולהישאר באיזה מין מצב של ללא עבודה. אין ללא עבודה. כמו שאמרתי קודם, בכל תחום, אין ללא עבודה. כל תגלית דורשת מאמץ אחר כך למשהו מתבקש ממני, משהו נתבע ממני. עכשיו תראו שהברכה האחרונה של שבע הברכות, היא בעצם הברכה שנותנת את תזרים העבודה. נכון? אמרנו, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אז הברכה האחרונה, שהיא החשובה מכולם, והיא הארוכה מכולם, ואותם מברכים בכל מיני קונסטולציות כאלה ואחרות של שבעי ברכות, שגם אין שבע ברכות, יש רק ברכת, ספרדים זה יותר מצוי, כי כל פעם שזה לא בית חתנות, אז מברכים רק את הברכה השביעית. וגם אצל אשכנזים, אם אין עשרה, יש רק שלושה, אז גם מברכים רק ברכה שביעית. והברכה השביעית, היא אומרת, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וקלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. כן? ותחשבו שכל מילה שנאמרת שם, הקדוש ברוך הוא ברא. אשר ברא, נכון? ואשר ברא אלוקים, תשלימו את המשפט, לעשות. לעשות חדווה. הרי הברכה הזאת, לעשות שמח, אני קורא לזה, אני עומד בראש מדרשה לבנות, אז אני הרבה פעמים כשהם עושות איזה ככה ערב מיוחד כזה, שאני לא משתתף פה בדרך, לא יכול להשתתף, אז אני קורא להם אחר כך בנות סמכם כאלה, הם עושות שמח, יודעות לעשות שמח. גם במכון מאיר יודעים לעשות שמח. הייתי בכמה חתונות. יודעים. זה שמח. לעשות שמח. יודעים לעשות רעות. רעות. אהבה. אחווה. מה ההבדל בין אהבה לאחווה? אתם שמים לב? כאילו, זה הברכה של העבודה. הייתי מציע לכל זוג נשוי כמה שנים, נשוי כמה חודשים, עוד לא נשוי, עומד להתחתן עוד כמה חודשים, ללמוד בעיון רב את הברכה הזאת. פשוט ללמוד אותה. לעיין בכל משמעות של מילה שכתובה שם. אף פעם לא חשבנו על זה. עיון תפילה, יש כזה דבר. אבל עיון ברכת שמח תשמח. או שמח תשמח, דיברנו עליה קודם, שהיא ההתגלות. אשר ברא. אשר ברא, ששון ושמחה. אני חושב שזה... מה? אחווה, כן, אהבה, אחווה. אגב, שימו לב, שכבר אני אלמד אתכם, כבר אמרתי לכם לעשות על זה חברותה, אז הנה בואו תראו, אני אעשה לכם כבר שיעור ראשון. תשימו לב דבר מדהים, שזאת ברכה כל כך חשובה, וכל כך איכותית, והיא יוצאת דופן מכל הברכות. כי כל הברכות שבתורה, גדלותם שמסתיימות במילה שלום. מסתיימות במילה שלום. וזה הדבר האחרון, גדול השלום. נכון? תראו ברכת המזון, שלום, תפילת העמידה, שלום, קדיש, שלום. כל התפילות החזקות, המשמעותיות, אין דבר שלא מסתיים בשלום. למעט הברכה הזאת. כאילו, דווקא פה, מה קרה? אחווה, אחווה, שלום ורעות. גדול הרעות מן השלום. זה הדבר האחרון שאליו צריך להגיע. אם מצליחים להגיע לרעות, אם הייתי צריך לתרגם את המילה רעות ללועזית, זה אינטימיות. זה אינטימיות. יש בינינו אינטימיות שהיא מיוחדת רק לנו. ואם מצליחים להגיע אליה, וזה עבודה, כמו שאמרנו, ואגב, תשימו לב, שכשאתה עובד על משהו בעולם הזה, כל דבר שאתה עובד עליו, הוא מגלה לך משהו חדש. מיד יש תגלית חדשה. נכון? גיליתי, אחד הדברים הקשים בבני זוג, לדוגמה, זה לגלות רגשות. נשים הרבה פעמים מפחדות מהתגובה של התפרצות רגשית מול הצד השני. כי אנחנו הרבה פעמים לא יודעים, לא לימדו אותנו איך, נגיד את זה בצורה יותר קיצונית, לא לימדו אותנו שיש דבר כזה רגשות, ואם כבר התגלו לי שיש רגשות, זה בדרך כלל, כאילו, תרגיע, בסדר? בוא נדבר שכל עכשיו אחד עם השני. אנחנו לא יודעים לבטא רגשות, לא תמיד יודעים מה לעשות איתם. ובטח לא כשזה בא בצורה מתנגשת, שרגש מאוד חזק בא מכאן, ואני צריך להגיב, ובדרך כלל רגש מגורר רגש, גורר רגש. זה התפרצות או התגלות של דבר שאני לא יודע מה לעשות איתו. אז החידוש הגדול, קודם כל שדיברנו עליו עכשיו, הפשוט, זה שצריך לעשות איתו. ואפילו להגיד, אני לא יודע מה לעשות, זה כבר נקרא לעשות. כבר עשיתי משהו. הכרתי בעובדה שיש פה משהו שמתגלה לפניי, ואני אומר לצד השני, אני רואה שזה מאוד מאוד מרגש, זה מאוד מכעיס, מאוד מעציב, אני לא יודע מה לעשות מול זה. וזה עמדת חמלה, זאת אומרת, בחורה, אישה שעומדת מול בעל, והיא כועסת עליו, בדרך כלל הוא יגיב בהסגרות הדדית, ואז גם היא לא תדע מה לעשות עכשיו. היא נעלה אותו עכשיו, מה הוא עושה עכשיו? אישה נעלה, נעלה, נעלה. איך תוציא אותו עכשיו משם? הוא עכשיו סגור. הוא הפגוע. מה עשינו עכשיו? פינג פונג כזה של עולם רגשי, שאנחנו לא יודעים איך לפתח אותו. אז קודם כל בואו, אחרי שתיארתי את המצב הזה, וכפי שראיתם, חזל הצביעו על זה, אני גם חושב שבאמת הסיבה ששמואל, אחר כך רבונה, הביאו פסוקים, זה כדי לקרב את זה לעולם שאנחנו חיים בו. כי פסיכולוגיה תמיד נתמס אצלנו כמשהו זר, ומשהו, למרות שאת כל הפסיכולוגיה המציאו יהודים, אבל לא כולם למדו בבית מדרש מסודר. ולכן, גם אם הם כנראה, זה משהו זר. אתה מביא משהו זר ורחוק, אז... זה לא שלי, אני לא אעזוב אותי. לכן אני חושב שבאמת הם הביאו פסוקים כדי שנדע, יש את זה, הנה זה. זה קיים. ואנחנו ננסה עכשיו במהלך די קצר, אני ננסה להסביר א', למה זה קורה. השחיקה, תהליך השחיקה, וכמה דברים קטנים, פשוטים, לא עצות בקש, מה שנקרא, אלא כיוונים, כיוון של הסתכלות, כיוון של מחשבה, וכמו שאמרתי, בשעה אחת לא נספיק לתת פתרונות מעשיים לכל מיני מצבים, אבל להכניס את הדברים קצת לאיזושהי פרופורציה, ותחושת רצון באמת להכיל, לעבוד, לעשות, לגלות דברים חדשים, את כל המרכיבים האלה שבעצם יכולים להוציא אותנו, כמו שרכב שוקע בבוץ, ואנחנו ניסינו עם הילוך שני, וזה רק התחפר יותר, וניסינו עם גרר, וזה עוד, וזה, ובסוף צריך משהו לא רגיל, לא שגרתי. ולפעמים אומרים ייאוש, זה התייאשתי כבר, זהו. והמטרה היום בלהראות שאין ייאוש. אין ייאוש, גם לא בתחום הזה, שהרבה פעמים הוא קשה. אז קודם כל, למה זה קורה? הסיבה שזה קורה, אתם יכולים לראות פה בצד ימין של הגמרא, יש לכם פה תרשים זרימה של איך נוצר קשר זוגי. דיברנו על זה באחד השיעורים הראשונים, לפני כמה שנים נתתי פה שיעור על איך בוחרים בן זוג, ואז התרשים הזה הוא בעצם נותן את התמונה, איך בחרתי בבן זוגי, בבת זוגי, מה היה התהליך שעברתי. תשימו לב שרובנו ככולנו עשינו את זה, ואלה שעוד לא עשו את זה, יעשו את זה בלי להבין. זאת אומרת, לא באמת הבנתי מה התהליכים. אם מישהו היה לוקח אותי מהצד ושואל אותי, למה אתה מציע ניסויים לגברת הזאת? לא יודע, אני אוהב אותה, אני יודע, לא יודע. לא, או אני אתחיל לשים, להצביע על כל מיני פרמטרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד 20 בערך, שגרמו לי לבחור בה ולא במישהי אחרת. אבל את רוב הדברים אני לא באמת יודע. אבל אנחנו כן יודעים שהמנגנון המשותף לכולנו, שיש לנו איזה צורך מאוד עמוק במילוי של דימוי. מילוי הדימוי. לכולנו יש דימוי של זוגיות. כולנו יש איזה תמונה שמונחת שם רובה ככולה בתת מודע, לא במודע. רובה שקועה, זה כמו קרחון, שאת קצה קצה הוא רואים ואיתו מנווטים, אבל את רובו לא רואים. רובו נעוץ בזיכרונות ילדות, בקטעי ילדות שהם לא נזכרים. אין לי אבל להם זיכרון שאני יכול להצביע עליו בלי עזרה פנימית. צרכים אפילו ילדותיים שמושכים אותנו לאנשים מסוימים. בסיכום כללי שממיינים מה גורם לנו להימשך אחד לשני ולהגיע למצב שאנחנו מחליטים שאנחנו מתחתנים אחד עם השני, זה שלוש דרגות של ציפיות. ציפיות מודעות ומבוטאות. ציפיות מודעות ולא מבוטאות, וציפיות לא מודעות. זה כאילו שלוש קומות. שלוש קומות. המודעות והמבוטאות זה המלל, זה מה שמדברים בפגישות, זה הדברים הגלויים ששמים על השולחן. הרי אני לא יודעכם שאף על פי שזה הדברים שדיברנו עליהם כשיצאנו, עדיין לא ממש הבנו אחד את השני. ואנחנו לא ממש הבנו, א', את המחיר שאני אשלם על זה, ניתן את הדוגמה אחת קטנה, וגם לא כמה זה חשוב לצד השני. כיוון שאנחנו במכון מאיר, אז ניקח בחור במכון מאיר שיוצא עם מישהי, שהיא סטודנטית למשהו באוניברסיטה, והוא אומר לה, אבל אני רוצה ללמוד עוד כמה שנים טובות. רק התחלתי עכשיו, מה זה? אני רוצה עוד כמה שנים. היא אומרת לו, בטח. אם לא הייתה אומרת לו, בטח ככה, בהתלהבות, אז אולי מתחתן איתה, מחפש מישהי אחרת. בטח. אז הוא ברור לו בציפיות המודעות והמבוטאות ביניהם של לימוד תורה כנגד כולם. לפני בילויים, לפני משפחה, לפני הכל. וכל טוב יפה, מתחתנים, נהדר. זה ציפייה שבא לידי מימוש. ציפיתי שכך יהיה, והנה זה מתגשם. לאט לאט יש ילדים. עכשיו פתאום המחיר של התחושה של בדידות, של חוסר עזרה, הנה איש שלומי אשר בטחתי בו, נכון? לשני הצדדים. הוא אומר, אבל מה את רוצה? אבל דיברנו על זה. זאת אומרת, היא לא הבינה עד כמה חשוב לו לימוד תורה. חשבה, בסדר, שנתיים, שלוש, בסדר. פתאום הוא חשקה נפשו בתורה, הוא רבי עקיבא מתחיל להיות. היא לא התכננה להיות רחל. זה לא היה בתוכנית, וגם יש ילדים בבית, ויש משפחה, ויש עוד דברים. ופתאום המחיר האישי שהיא משלמת נהיה קשה. זאת אומרת, גם אותם דברים שהם גרמו לנו להימשך אחד לשני, באיזה מין הבטחה, במין איזה דימוי שכאן זה יהיה גן עדן, עם זה אני אצלח את חיי, פתאום יש לזה מחירים, אגב זה נכון לצד השני באותה מידה. התחום השני זה ציפיות מודעות ולא מבוטאות, זאת אומרת כל צד יודע בעצמו מה גרם לו להימשך לקשר הזה ולקבע אותו, והוא לא אומר את זה לצד השני. יש גם חששות, הרבה חששות, שאותם אני לא אומר. אני פוגש את זה הרבה אצל זוגות שיוצאים בשלבים כאלה ואחרים של, שהם יוצאים זה עם זה, גם אחרי ניסויים אגב יש מצבים שזה אני לא יכול לדבר. זה בדרך כלל בתחום האינטימי, בתחומים, בכמה וכמה תחומים, רגשיים, גופניים, ושם זה, ממילא אתם מבינים שזה תחום מאוד פגיע. שאומנם אני יודע מה ציפיתי מהצד השני, הצד השני יודע מה הוא מצפה ממני, אבל לא דיברנו על זה אף פעם. מכל מיני סיבות פה שלא נפרט כרגע. זה מוקש. אני אתן דוגמה אחת, למשל, בדרך כלל איזה מין ציפיית על כזאת שיש לנשים ולבנות, זה שהבן הזוג שהן מביאות לעולם חייהם, הוא ישתלב במשפחה. יהיה כבן למשפחת המוצא שלה. אנחנו יודעים שהזקן יעזוב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, אבל האישה לא כתוב שהיא עוזבת את אבא ואימא שלה, ודבקה בבעלה, היא נשארת שם. יפך, היא מושכת אותו למרפסת. בוא נסגור את המרפסת של ההורים ונגור שם. במטאפורה, לא בפועל. ובעצם בזמן שהם היו חברים, שהם יצאו, היחסים עם ההורים שלה היו פנטסטיים. זאת אומרת, היא מעולם לא אמרה לו, תשמע, היחסים שלנו עם ההורים שלי, זה הדבר הכי חשוב לי. בגלל זה התחתנתי איתך. למה סימנתי לעצמי וי לענות להצעת הנישואים שלך? כי ההורים שלי אמרו, עסקת חייך, מה קרה? איפה מצאת את הדבר הנפלא הזה? וככה זה זורם יפה, עד ש... ואני תמיד מספר איזה סיפור, מישהי שזוג כזה שהתחתן, וההורים מאוד אהבו, מאוד העריכו אותו, מאוד זה, הוא למד תורה, עד שיום בהיר אחד, עוד בימים ההם שהיה שיבת תורת החיים בנווה דקלים, הוא החליט אחר התבוררות עם עצמו שהוא הולך ללמוד תורה שם. וההורים שלה אמרו, מה? אתה תיקח את הנכדים שלנו? הנכדים שלנו? הילדים שלנו, מה זה הנכדים שלנו? את הנכדים שלנו למקום המסוכן הזה שנופלים שם פצמרים ואבוי? ונוצר ביניהם מתח מאוד מאוד גדול. לא, ברור כי הוא אומר לה, אבל לא סיכמנו שתלמוד תורה כנגד כולם, אדם לומד תורה במקום שליבו חפץ. אבל מה שהקושי האמיתי פה, זה שהוא גרם ברצון הזה שלו ללמוד בנווה דקלים, למשהו שמעולם לא, היא לא העלתה על דעתה בכלל, שיכול לקרוא בכלל. התפוצץ מוקש, תת-קרקעי, שהיא בכלל לא מודעת לו. כי לא, הוא לא מודע לו. היא מעולם לא אמרה לו, תשמע, עם ההורים שלי חייב להיות פיקס. לא יכול להיות. ואז מערער לי את כל האיש שלומי אשר בטחתי בו, אומרים, איש שלומי אשר בטחתי בו, ומה בטחתי בו? שכל מה שקשור אל היחסים עם ההורים שלי, זה יהיה פיקס. ופתאום רבים, והוא אומר לה, אבל זה דימות תורה, זה הישיבה, זה מה שאני רוצה. אז זה תחום, כמובן, תחום הזה הוא רחב, אפשר לדבר בו רבות, אבל התחום החזק מכולם, והתובעני מכולם, זה המקום העמוק, והייתי אומר לו, אפילו הייתי קורא לו הילדותי. הילדותי. הרבה פעמים כשאני נפגש עם זוגות, ככה לפני הנישואים, אני אומר לה, תראו איזה אנשים אתם, נפלאים. אתם עושים את הדבר הכי בוגר שבן אדם יכול לעשות. אין לך בגרות יותר גדולה מנכונות לחלוק את עולמך עם עוד בן אדם. זה בוגר. זה בוגר. אבל ראה זה פלא, אנחנו הולכים לעשות את המעשה הכי בגיר שלנו, וחוזרים להיות ילדים קטנים. אחד מול השני. ואני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה א' כעובדה, ובהמשך אני אגיד את זה כלגיטימיות מוחלטת. זה הסוד הכמוס, זה הרצון הכמוס שלנו, קוראים לזה היום במחקר, קוראים לזה המקום הבטוח. המקום הבטוח. אנחנו רוצים במערכת הזוגית שלנו להרגיש הכי בטוחים. הילד הקטן שבנו רוצה את החיבוק, רוצה החיבוק כמטאפורה, כן? רוצה את הביטחון, את החום, והרבה פעמים כפיצוי על מה שלא היה לי כילד, שלא היה לי כילד. ועשו אגב מחקר על שלא היה, אני חזרתי פעם שלא היה לי כילד, נולדתי בקיבוץ, עשו מחקרים על ידי קיבוץ, איך זה השפיע אחר כך על הזוגיות שלהם, מאוד מעניין, מחקר מאוד מעניין. איזה אנשים הם, מה הם מחפשים בזוגיות וכן הלאה. ומצד שני, כמו שאמרנו, זה דורש, הדרישה ההדדית אחד מהשני זה להיות הכי בוגר שבעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים בצד השני ילד, וזה מפריע לנו, אבל אנחנו לא שמים לב שגם אנחנו ילדותיים כלפיו, באותה מידה. בסדר? אחד אגב התסמינים של ילדותיות זה אגואיזם. כשילד רוצה משהו לעצמו, אז הוא לא סופר שאימא שלו עכשיו עייפה, והיא כבר נמאס לה להיות בקניון ולהתרוצץ שם בין הזה. לא, עכשיו הוא רוצה את מה שהבטיחו לו לפני שנתיים. נזכר פתאום. והוא לא תמיד מתחשב. זה ילדותי. אז אם נשארנו קצת ילדותיים בקשר, אז זה אומר שיש שם גם מרכיבים שהם נתפסים אצלנו כאגואיזם. ברמה השיפוטית הזאת שאנחנו שופטים בו אחד את השני. וזה כמובן מקשה מאוד. אגב, המקום הילדותי הזה בהתחלה הוא קוסם לנו. זאת אומרת, ההתאמה בינינו היא באמת התאמה בין שני, אני קורא לזה בין שני צרכים קמאיים. שאנחנו לא יודעים לדבר על זה בכלל. זה משהו שדורש באמת התבוננות מאוד עמוקה בנפש והסתכלות מאוד עמוקה. בדרך כלל צריך עזרה חיצונית כדי לגלות את המאוויים הקמאיים האלה. ועוד יותר צריך עזרה לכבד את זה אחר כך. כי שם כל המנגנונים, שם המנגנון הכי חזק, זה הכי דביק בינינו והכי יקשה עלינו, כי זה סמוי מן העין לגמרי. ופתאום אני לא מבין, איש לא מי אשר בטחתי בו, הגדיל עליי עקב, תראו את הרגשת הביטחון, איש לא מי אשר בטחתי בו, הגדיל עליי עקב. אני פתאום, המקום שהכי ציפיתי בו לביטחון, שזה היה הדבר הכי חשוב לי בקשר, הוא פתאום שם הוא מאורער, הוא מאורער. וואו, אני צריכים לסיים. אז אני אגיד כמה דברים עכשיו. אז אמרנו איך זה נוצר. עכשיו תראו, מה שגורם את הקושי זה החתונה בעצמה. אין מה לעשות, כאילו, החתונה. ולא משנה מה הטקס. אלא אם כן יש עכשיו פרסומות של ניסויים אלטרנטיביים כאלה, שוויוניים. אז בלי להתבלבל, אפילו אומרים, ואם זה לא יסתדר, לא נורא, זה לא רשום בשום מקום, אפשר לחזור לאמא, בסדר גמור, אתה תחזור. לסבא שמייעץ לך, לסבתא שנותנת לך עצות, היא יודעת משהו על החיים, הם לא יודעים משהו על החיים. אם זה לא רשמי, זה לא הבטחה. אין הבטחה. אם אין הבטחה, אין ביטחון. הנכונות להתאתגר בנישואים רציניים, אצלנו זה כדת משה וישראל, קומות אחרים, בסדר, בלונדון זה בסדר גמור ללכת לאיזה משהו כזה או אחר, העיקר שזה יהיה רשום בעירייה. אם זה לא רשום, זה לא רשמי. רשום רשמי, מבטחה, ביטחון, זה מילים שהן הולכות ביחד. והנתינת הטבעת הזאת, ההסכמה לקבל את הטבעת והנתינת הטבעת הם מאוד מאוד חזקים. עכשיו תראו מה אנחנו עושים. בשנייה שהסכמנו, אנחנו לא באמת יודעים על מה הסכמנו. התחתנו, כאילו, נכון? שם הלאה, מה עושים עכשיו? התגלה לנו שאנחנו בעל ואישה. ואיזה כיף, מזל טוב, פגשו אתכם ברחוב, עוד רואים לכם עד היום, נכון? אתה אומר, אני יולדת עוד איזה חודש, מה, אתה עוד אומר לי מזל טוב על החתונה. לא, זה לא חשבון הלידה. מה זה בדיוק להתחתן? אנחנו לא בדיוק הבנו את התהליך, והנישואים הם אמירה מאוד חזקה של הבטחה. אתה מתחייב בזאת למלא את ציפיותיי. עכשיו, אנחנו לא שומעים את זה. יש תזמורת ויש שם צלמים ויש שושבינים שעושים רעש. אז לא ממש שומעים את המילים המאוד חזקות האלה. והגבר שם את הטבעת עם חיוך כזה, מסתכלים אחד שני בעיניים, אני יוצא לי הרבה לעמוד קרוב לחתן קלה בזמן חופה. אתה רואה את ה... באמת, רואים אהבה. רואים אהבה. אבל מה שלא רואים, זה את העוצמה של המחויבות. את מתחייבת למלא את הציפיות שלי. אתה מתחייב למלא את הציפיות שלי. מי עשה את הצעד הראשון? אגב, תדעו לכם, היום, שבוע, שבוע אולי אפילו היום, אמרתי לכם, עידון. הדבר הראשון שאנחנו עושים אחרי שהתחתנו, זה תהליך של בדיקה. מה הם עושים ככה? בודקים אחד את השני, הבטחת שתהיה כזה, עשית עליי רושם שאתה כזה, ומה קורה אם לא? אנחנו נמצאים במצב חרדה. אוי ובוי, זה לא מה שחשבתי, זה לא כמו שאני רוצה. התגובה שלך לא מתאימה לי, זה לא כמו שעשית כשהיינו חברים, וכן הלאה, וזה ממש משלב מאוד מאוד מוקדם. ואנחנו, כשאנחנו מגיבים בחרדה, כשהרגש הראשוני הוא חרדה של ילד, חרדה של ילד, אני לא בטוח במצב הזה, המצב הזה הוא לא בטוח בעיניי, אנחנו מגיבים לא טוב. תמיד שאנחנו במצב חרדה, אנחנו מגיבים לא טוב. והתגובה עלולה ליצור מצב של לדרוש מהצד השני להיות מה שהוא הבטיח. אתה הבטחת. עכשיו, אני לא אומר את זה בגלוי, כי אני לא יודע שזה הבטחה, אני לא יודע לקרוא במילה הזאת, אבל ההתנהגות שלי תהיה כזאת. אנחנו בעצם מנסים לשנות אחד את השני, למה שהבטחת, למה שחלמתי. אבל הצד השני לא יודע מה חלמת. הוא גם לא יודע שהוא הבטיח. שני הצדדים עושים את זה אחד לשני. אתם שמים לב? זאת אומרת, מה שאני בעצם רוצה להגיד, שתהליך הקושי בנישואים לשלביהם השונים, גם אם יש פה אנשים שנישואים כבר למעלה מ-20 שנה, ויש כאלה שגם יותר מזה, זה תמיד נמצא שם. הצורך הקמאי הזה לא עוזב אותנו. הוא לא מתנדף. הוא דורש יחס, הוא דורש את המקום הבטוח. ואנחנו הופכים את הציפיות לדרישות. אני כבר לא מצפה ממך, אני דורש את זה ממך. אני לא מצפה ממך כבר, ואם אתה אומר את דבר אחר כך, אני כבר לא מצפה ממך, אז זהו, נגמרה אהבה. נגמרה אהבה. אם אין ציפיות, אין אהבה. אבל אפשר לעדן את זה. לעדן את זה. זה מאוד קשה, כי אנחנו באופן אינסטינקטיבי דורשים, כמו אדם שנאחז במשהו שהוא מרגיש שהוא נופל, אז הוא נאחז. ואז הוא מושך אחריו, ואז מה שאתה דורש ממני, אז תקשוט את עצמך קודם, אז תיתן אתה קודם. אז מי הראשון? אז נכון, אז בזוגות שעושים שלום בית, הנה שלום מול ראות. שלום זה כשאנחנו מתחילים לגלות שאנחנו ממררים אחד לשני את החיים, ואנחנו נלחמים, אם יש שלום סימן שהייתה מלחמה, נלחמים אחד בשני, נאבקים אחד בשני, על מה אנחנו נאבקים? אני אגלה לכם בסוד, לא סודי בכלל. על מילוי הציפיות. תמלי את הציפיות שלי. אבל אני לא יודעת את זה, אני לא יודעת מה אתה מצפה ממני. אני לא, גם אם, אתה יודע מה? אני הבנתי את מה שאתה אומר. אתה מצפה ממני שאני אמלא את ציפיותיך. מה בדיוק אתה מצפה ממני? הבן אדם מסתכל לתוך עצמו, אני לא יודע. כי זה, הציפייה הכי חזקה היא קמאית, היא ילדותית. אבל משהו מרגיש לי לא. ואני לא יודע איך לעשות את זה. כאן בעשייה. אם מבינים את זה, ומבינים שעכשיו לאזן, לא הייתי קורא לזה, לראות את המבט הזה, במקום להוליך את זה בתהליך הטבעי שמציפיות הדדיות, אנחנו ממירים את זה מיד לדרישות, יש משהו כל כך עדין במשאלה. מציפיות, הנה רק שזה באתי. זהו, הנה השיעור נגמר. להפוך ציפיות למשאלות. מה המשאלה שלך? מה המשאלה שלך? במילה אחת. לא למדנו איך מנהלים שיח זוגי, שזה השיעורי בית, זה השלב הבא. נותן לכם תאבון להתחיל לטפל בזוגיות כמו שצריך. אבל תראו שאפשר. אתם רואים? אני מבין את המנגנון. המנגנון הזה הוא טבעי. הוא קורה לכולם. הוא לא קורה. אגב, למה אני חוזר ואומר את זה עוד פעם? כי בזיהוי עם עבודה עם זוגות, אנחנו מזהים שההאשמה הדדית היא זאת שגורמת למחפורת. כי אתה אומר, היא עשתה עליי פוזה. זה לא מה שחשבתי, זה לא מה ש... איפה? תחזירי לי את האישה שהייתה, שיצאתי איתה. שהיינו חברים, פעם היית ככה, עכשיו פתאום את ככה. והיא חושבת אותו דבר עליך. איפה המתעניין, איפה המשתף, איפה העוזר, מציע, נענה, לאן נעלם? איפה הוא גנב? איך גנבת לי אותו? תחזיר לי אותו. אתה רואה את הדרשנות? וכשדורשים ממך, אז אתה נסגר. אני אקח היד על ה... תמיד אני לוקח זוגות של להמחיש להם את זה, אני אומר, תיקחו סבון ותלחצו. נכון, את רוצה שהוא ישתנה? בטח אני רוצה שהוא ישתנה. אני רוצה שהוא יהיה מה שהוא הבטיח. חצי חזק על סבון, פליק! הסבון בורח. קופץ למעלה, נעלם. תחפש אותו עכשיו באמבטיה. הלחץ הזה, שהוא כאילו התגובה הילדותית, וכאילו להחזיר את הביטחון, זה בדיוק יוצר את הפעולה הפוכה. לעומת זאת, אם אני מביע משאלה, הצד השני מגיב עליה בחמלה. זאת אומרת, אם אתה רואה, הלוואי ולו היה לי כך וכך, אז היה נראה, עולמי היה אחרת, היה לי טוב. זאת אומרת, אני לא, מה אני עושה כשאני מביע משאלה? אני לא דורש את זה מהצד השני, אבל אני נותן לו איזה הערה, מה חשוב לי, מה היה עושה לי נעים, מה היה... והצד השני לא נאלץ בעל כוחו, לא מרגיש את הרחיים על צווארו, אלא הוא מרגיש את המקום הזה שבאמת יש פה איזה באמת, איזה ייחול של ילד קטן, נכון? אתה קצת ילדותי, אבל בסדר, אני מבינה שזה צורך חשוב. זה יותר נותן את המקום ואת הרצון לספק את זה. לתת את האפשרות הזאת. אני חושב שנעצור פה מבחינת השעון. הגענו לאיזה נקודה. בסדר? נקודה, לא? ראינו שחזל ידעו את זה, ראינו שזה נורמלי, ראינו שזה טבעי. אתם רוצים שעכשיו את כל, לפתור לו את כל בעיות הזוגיות, שעה אחת, רובעיר. אז תדע לך שעשיתי את זה. בסדר? בינינו, ככה, שאף אחד לא שומע. אם תחשוב טוב על העידון, עידון, עידון, עידון של מה? עידון של מה שאני מצפה ממנה. עידון של להבין שקודם אני נותן ואחרי זה אני דורש. איך אני אתן? מה את רוצה? אל תגיד ככה, מה את רוצה? מה את רוצה? אלא מה האיחול שלך? מה יעשה לך טוב? מה הדבר שהיית רוצה שתמיד, תמיד, תמיד יהיה? חלום, משאלה. אתה משתכל מהצד, אתה לא עם ככה. עכשיו, אם מבינים את זה, אני תמיד אומר שיסתכל בעין טובה, תראו את המילה עין, וזה נסיים. יש שאלות, אחר כך אני ארד למטה, מי שרצה לשאול, שישאל אותי למטה. המילה עין היא מילה פלאית, גם העין היא משהו פלאי. כן, יש עין בצד הזה, נכון? יוד באמצע ונון בסוף. עכשיו תשימו לב שהיוד היא המיקוד. נכון? זה מיקודית. העין מתמקדת וזה משהו, וזה ככה נצנץ כזה קטן. זה הנקודה. אם אתם מזיזים את היוד ימינה, העין עם היוד נהיים פי, עוד פי. אם מזיזים את העין שמאלה, שמאלה זה תמיד חסר, זה מה שחסר לי. תראו את העוד סמך? סגור. אני נסגר. כן? אני מסתכל על מה שאין. מסתכל בעין טובה, עין ימנית, עין ימין עליונה כזאת, אז זה פתוח. פתוח. אתה מסתכל, אתה רואה עולמות. להיות פתוח. בסדר? להסתכל על דברים בעין ימין. עין טובה, מה הצרכים, מה המקום. זה לא שאין אפשרות להסתכל בעין. אחרי יש לנו שתי עיניים, אחת ימנית, אחת שמאלית. להסתכל גם על הדברים שחסר. אבל באופן שבו אני ידע למלא את החסר. אני מבין שחסר, בוא נלמד אחד את השני איך ממלאים את החסר. שזה התחתנתי, בשביל למלא איזה חסר, איזה צורך. בסדר? אז נתתי קצת פתרון. עד כאן, שתשרה ביניכם אהבה, אחווה, שלום ורעות, וכל אחד ימצא את זיווגו במהרה. צוחקים אומר.